חולין, דף קוף דלד, מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, פרק שמיני במסכת חולין, שחיינו וקיימנו וגיינו לזמן הנפלא הזה. הפרק השמיני הוא לא סתם עוד פרק, זה אחד מהפרקים המאוד מאוד מאוד משמעותיים בכל בית ובית בעם ישראל. כל יהודי שומר מצוות, יש לו מערכת כלים חלבית, מערכת כלים בשרית, מאוד מאוד משגיח, לא לבשל עם סיר בשרי, מאכל חלבי, וגם לא להפך. ההבדל שאנחנו עושים בין חלב לבין בשר, כולו עוסק בפרק הזה, שפרק כל הבשר, פחות או יותר. ובכן, מה באמת המקור בתורה לא לאכול בשר בחלב? התורה אומרת בשלוש מקומות שונים את הפסוק הזה. לא תבשל גדי בחלב אמו. אדם הלך ושחט גדי, הוא רוצה לבשל את הבשר, שלא יבשל את זה בחלב של אמו של הגדי. אז למה התורה כותבת קודם כל גדי ולא כל הבהמות? התורה מביאה דוגמה של גדי, וזה בעצם בא לרבות גם את כל שאר הבהמות. כמו למשל כשהתורה אומרת שאם שור נוגח, אז ההלכה היא כך וכך, אם הוא יזיק. התורה לא כותבת שור, מה? ואם זה יהיה בעל חיים אחר, אז זה לא יהיה אותו דבר, זה כן יהיה אותו דבר. התורה לקחת דוגמה, גדי, ואנחנו משליחים את זה על שאר הבהמות גם. האיסור הזה של לאכול בשר בחלב חוזר על עצמו, כמו שאמרנו, שלוש פעמים בתורה. למה הוא חוזר על עצמו? אלא פעם אחת הוא מלמד על עצם מה שזה כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. עצם הבישול אסור מהתורה. גם אם בן אדם לא אכל את זה אחר כך. הפעם השנייה, לא תבשל גדי בחלב אמו, אל תאכל בשר שיתבשל עם חלב. זאת אומרת, בשר שיתבשל עם חלב אסור מהתורה באכילה. הפעם השלישית באה ללמד שזה לא רק אסור באכילה אם הוא יתבשל בחלב, אלא זה גם אסור בהנאה, אסור בכלל ליהנות מזה. נאמר, לתת את זה לכלבים או לעשות עם זה איזושהי טובת הנאה, אסור ליהנות בשום צורה שהיא מבשר שיתבשל בחלב. זה האיסור מהתורה. דרבנן באו והוסיפו גדר וסייג, והם הוסיפו עוד שלושה דברים. דבר ראשון, שגם בשר שנאכל עם חלב שלא התבשלו יחד, בשר וחלב מעורבבים ביחד בלי בישול, זה גם כן אסור, זה אסור מדרבנן. דבר נוסף תקנו חכמנו זיכרונם לברכה, שלא להעלות על שולחן אחד כשאוכלים סעודה בשר וחלב. ודבר שלישי שתקנו חזל, זה להמתין אחרי שאדם אוכל בשר, לא מיד לאכול חלב אלא להמתין ביניהם. נראה עם זה את דברי המשנה. אומרת המשנה, כל הבשר, והמשנה פה באה לרבות, אחרי שהתורה כותבת לא תבשל גדי בחלב אמו, אז המשנה רוצה ללמד אותנו שזה לאו דווקא גדי, אלא זה גם הכוונה לכל סוגי הבהמות, וזה לא רק הכוונה לבהמות, אלא זה גם הכוונה לחיות טהורות, וזה לא רק הכוונה לחיות, אלא גם עופות. כל הבשר, ולא רק חולין, אלא גם קורבנות, מוקדשים, גם כן יש את האיסור של בשר בחלב. אסור לבשל את אותו בשר בחלב. חוץ מבשר, דגים וחגבים, שהם לא נחשבים בשר בכלל, אפילו דרבנן מותר לאכול אותם עם חלב. ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן. אסור להעלות בשר עם גבינה או כל מיני סוגים של מאכלי חלב, אסור להעלות אותם ביחד על שולחן אחד. חוששים שמה במשך הסעודה שהם יוכלו, אז יזיזו את הבשר והחלב, ואז הם יגעו אחד בשני. עכשיו, אם הם יגעו אחד בשני כשזה לא רותח, אלא ששתיהם קרים, אז זה רק דרבנן כל האיסור. עכשיו, חכמים לא גזרו גזרה כדי שאנשים לא יבואו להיקשל בדרבנן, אלא מסביר המערם, אחד מהמפרשים, הוא אומר שכאן החשש הוא שמה הבשר והחלב יהיו במצב שהם רותחים על השולחן, ואז הם יגעו אחד בשני, ואז יהיה פה ממש בישול, וזה אסור מהתורה. אז בשביל זה חכמים תקנו שלא יעלו בשר עם חלב ביחד על שולחן אחד בזמן הסעודה. חוץ מבשר דגים וחגבים, שהם כמובן, כיוון שבשר דגים וחגבים לא נקרא בכלל בשר, אז ודאי שאין שום חשש להעלות אותם ביחד עם חלב. תוספות ישר על המקום כותב שהדבר הזה הוא פשוט, רק שהוא נכתב אגב מה שהמשנה אומרת בהתחלה, שלגבי בישול, המשנה מלמדת שמותר לבשל בשר דגים או חגבים עם חלב, אז אגב זה גם המשנה מלמדת שמותר להעלות בשר דגים וחגבים על השולחן ביחד עם חלב. הנודר מן הבשר, אדם עושה נדר. התורה באופן כללי לא ממליצה לאדם לנדור אף פעם. גם אם האדם מקיים, יותר טוב שהוא לא נודר. אבל על הצד שבן אדם כן נדר, הוא נדר שהוא יותר לא יאכל בשר. מה נכלל בקטגוריה של בשר? אז נכלל בזה שאסור לו לאכול בשר בהמה, בשר חיה ובשר עוף. אבל הוא מותר בבשר דגים וחגבים, כי זה לא נחשב בשר. לא רק מהתורה זה לא נקרא בשר, אלא אפילו בני אדם לא קוראים לזה בלשון בשר. ונדר לא מתייחסים למה שהתורה אומרת. כשאדם נודר נדר שהוא לא יאכל בשר, אז אנחנו לא תופסים את הנדר שהבשר שהוא נדר לא לאכול זה מה שהתורה קוראת בשר, אלא מה שבני אדם קוראים לזה בשר. והמשנה מחדשת שגם בני אדם לא קוראים לבשר דגים וחגבים בשם בשר, ולכן הוא יהיה מותר בשתיהם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, כל הבשר אסור לבשל בחלב, וזה כולל את כל סוגי הבשרים חוץ מבשר דגים וחגבים. אבל מה עם בשר עוף או בשר חיה? המשנה מכלילה אותם, אז לכאורה נראה שהם דומים לבשר בהמה, וגם בשר עוף יהיה אסור מהתורה לאכול אותו בחלב. אומרת הגמרא, העוף אסור מדאורייתא? מה, בשר של עוף אסור מהתורה לאכול כשהוא יתבשל עם חלב? האמר, אומרת הגמרא, כמאן דלא כרבי עקיבא, כמו מי נשנית המשנה שלנו, היא לא מתאימה עם דעתו של רבי עקיבא. מה דעתו של רבי עקיבא? דהי רבי עקיבא, האמר חיה ועוף אינו מן התורה. לפי דעתו של רבי עקיבא, עוף וגם חיה, הבשר שלהם, זה שאסור לאכול אותו עם חלב, זה לא מהתורה, זה רק מדי רבנן. אז אם כן, אנחנו יכולים אבל להשלים עם זה שתחילת המשנה באמת לא הולכת עם דעתו של רבי עקיבא. הבעיה היא שבהמשך של המשנה נראה שהמשנה כן הולכת עם דעתו של רבי עקיבא, אז לכאורה היו צריכים במשנה עצמה לומר על הרישא דברי חכמים, ואחר כך אמר רבי עקיבא את מה שרק לפי דעתו של רבי עקיבא, ובזה שהמשנה נשנית בצורה רצופה בלי שום דעה שחולקת, זה נראה שכל המשנה הולכת לפי דעה אחת. אז לכן השאלה היא, אי מה סייפה? אם כן, בוא נפרש את הסייפה, שמשם נראה שזה לא מתאים עם דעתו של רבי עקיבא. בואו באמת נתמקד עכשיו בסייפה, ואז ננסה לשחזר למה באמת הרי שהולך לפי דעתם של אלה שחולקים על רבי עקיבא, והסייפה לפי דעתו של רבי עקיבא. כן, עכשיו רק נשאיר את זה בתור ציון דרך. נזכור שאת התחילת המשנה הוקמנו לא כמו דעתו של רבי עקיבא, ובהמשך כשנראה שהחלק השני של המשנה מתאים רק עם רבי עקיבא, אז הקושייה תהיה למה באמת המשנה מחלקת באמצע ולא כותבת מפורש שעכשיו מתחיל שיטתו של רבי עקיבא. אז בואו עכשיו נתמקד בעניין של הסייפה של המשנה. אימא סייפה, בואו נאמר עכשיו את החלק הבא של המשנה. הנודר מן הבשר, אדם שנודר שהוא לא הולך לאכול בשר. מה כלול במילה בשר, איזה סוגי בשרים? אז זה כלול בזה שאסור לו לאכול בשר בהמה כמובן, חיה ועוף. אבל מה? הוא יהיה מותר בבשר דגים וחגבים. העוף, הדרך שאנשים קוראים לו כן בשם בשר, ובזה הוא יהיה אסור. לפי מי זה הולך? הטען, זה בא לדברי רבי עקיבא. מה דעתו של רבי עקיבא בעניין של נדר? זה אמר, רבי עקיבא אומר דבר כזה. כשאנחנו באים לנתח אדם שאמר לשון, מילה מסוימת, איזה דברים כלולים במה שהוא אמר, כמו בדוגמה שאנחנו דיברנו, אדם אומר בשר, שאת זה הוא לא הולך לאכול, איזה סוגי בשרים כלולים במילה בשר, אז יש את הדברים שהם בצורה ממש קבועה נכללים בקטגוריה של הבשר, שזה בשר בהמה, זה נכלל אוטומטי בשם בשר. עכשיו, יש את הדברים שהם לא באמת חלק קבוע, חלק ממש רציני בקטגוריה של בשר, אבל מה? אפשר לקרוא לזה גם בשר. יש אנשים שקוראים לזה בשר, ולכן, אם אני אקרא לבן אדם, אני אגיד לו, תשמע, אני עכשיו ערב שבת מאוד מאוד עסוק, שמחה במשפחה או משהו כזה, ואני מבקש ממך, תעשה לי טובה, לך לחנות, תקנה לי בבקשה בשר. עכשיו, הבן אדם בא לחנות והוא רואה שנגמרו כל הבשרים של הבהמה. מה נשאר? שם עופות. אז מה הוא יקנה? הוא יקנה עוף? אמרתי לו לקנות בשר. הוא ירים אליי טלפון, הוא יגיד, תשמע, יש פה רק עופות. מה אתה אומר? אתה רוצה בבקשה, אתה רוצה שנקנה לך עופות? זה מצוי ששליח ישאל שאלה כזאת, כי כולם מבינים, תשמע, אם אין לך בשר בקר, לפחות תביא עוף. אז זה דבר שהשליח התלבט, אולי זאת הייתה כוונתי גם לבשר של עוף. אז לפי דעת חכמים, כשאדם נודר נדר מבשר, הוא אוסר על עצמו רק מה שנקרא באמת בשר, דברים שבן אדם אפילו לא יבוא להתלבט בסופר, בחנות. הוא יבוא, שלחו אותו לקנות בשר, אז בשר של בהמה הוא ודאי יבין שהוא יכול לקנות. אבל הבשר של העוף, מכיוון שהשליח שהשתלח ללכת לקנות, הוא לא בצורה לגמרי אוטומטית ילך ויקנה את הבשר של העוף, אז זה דבר שלפי חכמים לא נכלל בשם בשר, ואם אדם נדר מן הבשר, הוא לא יהיה אסור מהעוף. לעומת זאת, לפי דעת רבי עקיבא, עצם זה שבן אדם מתלבט כשאומרים לו לקנות בשר, אולי התכוונו גם לעוף, זה אומר שעוף גם נקרא בשר בלשון של נדר. זה מה שהגמרא עכשיו מביאה. דאמר, כל מילי, כל דבר שמהכלל זה לא היה נשמע. זאת אומרת, כשאמר לך תקנה לי בשר, זה לא היה נשמע תקנה לי גם עופות בכלל. אבל מה? ייתכן שזה יהיה דבר דממלך עלי שליח. שהשליח ששולחים אותו לקנות נאמר בשר, הוא יתלבט, אולי התכוונו גם לבשר של עוף. בר מיני הוא. לפי דעתו של רבי עקיבא, זה נכלל בשם בשר. עצם זה שהשליח מתלבט על הפרט הזה, האם הוא נכלל. אז אם כן, המשנה שלנו שאומרת שכשאדם נודר מן הבשר אסור עליו גם עוף, זה לפי דעתו של רבי עקיבא שסובר שמכיוון שכשאדם נשלח לקנות בשר אז הוא יסתפק האם עוף נכלל בבשר או לא, אז בלשון נדר עוף זה גם נקרא בשר. איפה רואים שיש דעתו של רבי עקיבא שכל דבר שהשליח מסתפק בו אז הוא נחשב ממינו של אותו שם, של אותו שם, נאמר אם השליח מסתפק על עוף, זה נכלל בשם של בשר. נתנן, משנה מסכת נדרים. הנודר מן הירק, אדם נדר נדר שהוא יותר לא הולך לאכול ירקות. לפי דעת חכמים, אותו אדם מותר בדלוין, מותר לו לאכול דלוין. למה? הם לא נקראים ממש ירקות. ורבי עקיבא אוסר. לפי דעתו, אסור לאותו אדם שנדר מלאכול ירקות, לאכול דלויים עכשיו. עכשיו יש דיאלוג, דין ודברים, בין רבי עקיבא לבין חכמים. אמרו לו לרבי עקיבא, והלא אומר אדם לשלוחו, אדם אומר לשליח שהוא מעוניין לשלוח אותו לקנות ירקות בשוק, הוא אומר לו, קח לנו ירק, לך תקנה בשבילנו ירקות. עכשיו, הוא הולך לשוק, מעט שהוא הגיע, כבר נגמר הירקות. לא שזה כל כך מציאותי, כן? ירקות בשוק, זה, אם אין ירקות זה לא שוק. אבל נאמר, לא יצויר שהוא לא מצא ירקות. והוא אומר, לא מצאתי, אלא דלוין. לא מצאתי שם ירקות. מצאתי שם דלוין. נו, מה דלוין? זה לא ירקות? למה אתה אומר, לא מצאתי ירקות אם מצאת דלוין? מוכיחים חכמים שכן. דלויים זה לא ירקות, אם זה היה ירקות הוא לא היה אומר לא מצאתי ירקות אלא דלויים. אז כשאדם נודר מן הירקות הוא מותר בדלויים. אמר להן, רבי עקיבא, זה בדיוק הנקודה שבזה אני חולק. ודווקא מזה אני אפילו לוקח ראיה. כן הדבר, שבאמת דלויים, כשאדם נודר מירקות הוא אסור גם בדלויים. למה? הרי אם הוא היה מוצא קטנית, קטניות, שעועית, חומוס, לא מצא ירקות, הוא מצא שעועית, או דברים שהם קטניות. מה, כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית? מה, הוא היה בכלל חוזר לבעל הבית, אומר לו, ירקות לא היה, קטנית כן, אני אקנה לך במקום זה קטנית? זה לא דומה בכלל. אדם מבקש, תעשה לבקשה סלט ירקות, יכינו לו סלט מקטניות. זה לא, אין שום קשר, זה שתי דברים לא דומים בכלל. אלא, למה הבן אדם מתלבט על דלוין כן? למה הוא אומר, אתה רוצה לבקשה דלויים במקום ירקות? שדלוין בכלל ירק. הדלויים כן נכללים בתוך המושג של ירקות. לעומת זאת, ואין קטנית בכלל ירק. קטנית זה משהו שונה לגמרי מירק. אז רואים שיש מחלוקת בין חכמים לבין רבי עקיבא, על דבר שהשליח מתלבט בו, האם הוא נכלל חלק מהכלל או לא. בכל אופן, אבל אנחנו עכשיו חוזרים חזרה לניתוח שאנחנו מנתחים את המשנה. מצד אחד, התחילת המשנה הוקמנו שזה לא לפי דעת רבי עקיבא, בגלל ששם בתחילת המשנה כתוב לכאורה שאוף הוא נכלל בכל הקטגוריה של כל הבשר, אז לכאורה נראה שהוא אסור מהתורה, ורבי עקיבא סובר שבשר של חיה ובשר של אוף אסור רק מדרבנן. לעומת זאת, החלק השני של המשנה שאומר שהנודר מן הבשר מותר לו לאכול בשר דגים וחגבים, אבל בשר אוף יהיה אסור לו, למרות שאוף זה לא בדיוק בשר, אבל מכיוון שהשליח מתלבט כששולחים אותו לקנות בשר, האם לקנות אוף אם אין לו בשר, אז אם כן, רואים מפה שבמקרה כזה, שבגלל שהשליח מתלבט, אנחנו מחשיבים את זה כן כבשר, אז זה מתאים דווקא לפי דעתו של רבי עקיבא. אז הרישא לא לפי רבי עקיבא והסיפא לפי רבי עקיבא, לכאורה זה לא מתאים. זה השאלה של הגמרא. רישא רבנן וסיפא רבי עקיבא. אמר רבי יוסף, תראה, זה לא רבנן ולא רבי עקיבא. יש פה דעה של מסדר המשניות, רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש. רבי היא, הוא זה שסובר את מה שכתוב כאן במשנה. ונסיב לה, אליבא דתנאי, והוא למעשה בא ומביא את המשנה לפי תנאים. לכל חלק במשנה, הוא סובר כמו תנא אחר, אבל זה הדעה שלו אישית. בנדרים, שזה הסיפה של המשנה, סבר לה כרבי עקיבא, ולכן הוא כותב את דעתו של רבי עקיבא. אבל לעומת זאת, בבשר בחלב, האם בשר של אוף נקרא מהתורה בשר, או שהוא לא נקרא מהתורה בשר, בזה סבר לה כרבנן, שזה נקרא מהתורה בשר. זה תירוץ אחד. רב אשי אמר, תירוץ נוסף, כולה רבי עקיבא היא. האמת היא שגם תחילת המשנה היא הולכת לפי דעתו של רבי עקיבא. נשאלת השאלה, אם כן, למה מכלילים כל הבשר, וזה נראה שבשר של אוף ובשר של חיה שווה לבשר בהמה, ולפי דעת רבי עקיבא רק בשר בהמה אסור מהתורה, בשר אוף וחיה אסור רק מדרבנן. התשובה היא, באמת לא מכלילים את זה מהבחינה הזאת שכולם יש להם דין שווה, אלא רק באים להגיד שכל הבשרים כמו בהמה, חיה ואוף אסורים לאכול בחלב, אבל כל אחד לפי הכללים שלו, בהמה אסור מהתורה, חיה ואוף אסור רק מדרבנן, וזה מה שהוא אומר. כל הבשר אסור לבשל בחלב, מהן חלק מהבשרים הם אסורים מדברי תורה, דהיינו בשרים של בהמה, ומהן חלק מהבשרים זה מדברי סופרים, זה רק אסור מדרבנן, דהיינו בשר של חיה או בשר של עוף. ועל זה משלימה המשנה ואומרת, חוץ מבשר דגים וחגבים, שזה לא נקרא בכלל בשר, שאינם אסורים באכילה, לא מדברי תורה, אסורים באכילה בחלב, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, אלא זה מותר לכתחילה לאכול את זה בחלב. עכשיו אנחנו עוברים לחלק אחר שלמדנו במשנה, ואסור להעלות בשר, אסור להעלות בשר עם חלב על שולחן אחד. איזה בשר? על כל הבשרים שדיברנו בהם. זה כולל בשר בהמה, חיה ועוף. שלושתם יהיה אסור להעלות על השולחן ביחד עם חלב. אז אם אנחנו מדברים כרגע על בשר של בהמה, שום שאלה פה לא מתחילה. זה נכון, חכמים עשו פסיעה אחת אחורה, ואמרו לנו לא, אנחנו לא הולכים לשים על אותו שולחן בשר בהמה עם חלב, כי ברגע שזה יהיה רותח, הם יכולים להתבשל יחד, וחבל שנעבור על איסורי תורה. בסדר, אבל מה יהיה לגבי בשר של עוף? בשר של עוף אסור הרי רק מדרבנן, ואם כן, מה הבעיה להעלות בשר של עוף עם חלב על השולחן? אולי זה יתבשל? גם אם זה יתבשל, זה רק אתם הרי אסרתם, רק מדרבנן. אז מה, אתה עכשיו גודר עוד גדר כדי שאנשים לא יעברו על הגדר שלכם? בסוף יהיה פה עוד ועוד 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 גדרות בלי סוף. כל רבנן יעשו גדרות על דרבנן, על דרבנן, על דרבנן. זה לא הולך ככה. בדרך כלל, כל הדרבנן זה לשמור על התורה שבכתב, על התורה בעצמה, על הדאורייתא. כל התקנות של חז"ל. זה לא שפשוט עוד ועוד 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 גודרים דברים שלא קשורים. תמיד שגודרים זה כדי שלא יבואו לאיסור עצמו שמהתורה. אז אם כן נשאלת השאלה, אם מדובר כאן גם על בשר של עוף, למה צריך לעשות עוד גדר על הבשר של עוף שהוא כולו בעצמו גדר? זה השאלה. אמר רב יוסף, שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא. בזה שאנחנו כוללים את העוף יחד עם הבשר של הבהמה ואומרים שגם בשר של עוף אסור להעלות אותו ביחד עם חלב על השולחן, סימן שהוא אסור מהתורה. למה? דאי סלקא דעתך דרבנן. אם יעלה בדעתך שבשר עוף רק אסור מדרבנן באכילה עם חלב ובבישול עם חלב, אכילה גופה גזרה. עצם אכילת עוף זה גזרה וזה מדרבנן. והענן נגזר העלאה, אתו אכילה. אנחנו נקום ונגזור עכשיו שלא יהיה מותר להעלות עוף עם חלב, אולי יבוא לאכול עוף עם חלב. אם כולו אסור רק מדרבנן, אז אנחנו לא גודרים גדר כדי לתקן דברים של דרבנן. שואלת הגמרא, ומינה תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה? מאיפה אתה יודע שלא גוזרים גזירה לגזירה? אולי חכמים כן חששו שאנשים יעברו על תקנה של דרבנן, ואז יבואו ליפול בדאורייתא, אז אולי גדרו גם תקנה של דרבנן. אומרת הגמרא, יש לנו הוכחה לזה, דתנן. והגמרא מביאה עכשיו משנה, עוברים לעוד עולם אחר לגמרי, העולם שנקרא הפרשת חלה, אחת מהמצוות הכי חביבות על עם ישראל, מצוות הפרשת חלה. המצווה הזאת, כשיש לאדם אחד מחמשת מיני דגן, אם זה חיטה או שעורה, קוסמין, שיבולת שועל, שיפון, אחד מחמשת מיני דגן, עושה מזה עיסה, אז בנוסף לכל הפרשות תרומות ומעשרות, ברגע שזה עיסה, צריך להפריש מזה הפרשת חלה לכהנים. זה מותר באכילה רק לכהנים. עכשיו, החלה, אם אדם שהוא לא כהן ילך ויוכל מהחלה הזאת, מה האיסור שלו? התורה אומרת, וכל זר לא יאכל קודש. קודש, חכמים אומרים שזה כוונה לתרומה. אסור, עובר על מצוות לא תעשה. כמו שהוא, עכשיו, ההלכה של חלה זה כמו תרומה. אם אדם ילך ויוכל מחלה, שהפרישו הפרשת חלה, אם הוא לא כהן, הוא עובר על אותו איסור כאילו שהוא אכל תרומה, וזה מאוד חמור. עכשיו, זה מדובר דווקא אם זה חמש מיני דגן שצמחו בארץ ישראל. אז המצוות הפרשת חלה היא מהתורה. אבל כאן המשנה שלנו עוסקת בחלת חוץ על הארץ. חלה מחמשת מיני דגן שצמחו לא בארץ אלא בחוץ על הארץ. האיסור לאדם שהוא לא כהן לאכול מחלה שהפרישו מעיסה של תבואת חוץ על הארץ, רק אסורה מדרבנן. ולכן, אומרת המשנה, נאכלת, כשכהן אוכל את החלה שאסורה מדרבנן לאדם שאיננו כהן, כשהכהן אוכל את זה עם הזר, עם אדם שהוא לא כהן, אז מותר לו לאכול את זה אפילו על השולחן. מותר לשתיהם לעשות סעודה ביחד. הכהן אוכל חלה, והישראל אוכל חולין. לא חוששים שמה הזר יבוא ויאכל גם מהחלה. למרות שאם זה היה חלה מהתורה, היו אומרים לא לאכול את זה יחד, שמה יבוא להתחלף. אבל מכיוון שכל האיסור לאכול חלה של תבואה של חוץ על הארץ לאדם שאיננו כהן זה רק מדרבנן, אז רבנן לא גדרו עוד גדר שגם יהיה אסור לישראל לאכול את זה על שולחן אחד ביחד עם הכהן. אז רואים מכאן שחכמים גזרו גזרה, אבל לא גזרו עליה גזרה לגזרה הזאת. לא צריכים חיזוק לתקנות של חכמים לגזור גזרות בשביל להעמיד אותם. עוד דבר מעניין שהמשנה שמה אומרת, אם כבר מדברים, שלגבי המצווה של חלה, כשמפרישים את זה מהעיסה, זה מתנות כהונה, נותנים את זה לכהנים, בתור מתנה לכהנים. כהנים הם משרתי השם. הם אלה שעובדים, נותנים שירות לקדוש ברוך הוא בבית המקדש. אז המתנות האלה ניתנו להם כדי שהם יוכלו להמשיך לעבוד בית המקדש. ברגע שהם עסוקים כל הזמן בעבודת השם, הם לא יכולים ללכת לעסוק בעבודה שלהם בעצמם. אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן להם מתנות כהונה, ועל ידי זה הם יכולים לעמוד ולהמשיך לשרת את השם. זה יהיה הפרנסה שלהם, כל המתנות האלה שהקדוש ברוך הוא נתן מתנות כהונה. אבל אם אדם הוא אמנם מזרע כהונה, אבל הוא לא מתנהג כמו כהן, הוא לא לומד את התורה, הוא לא מקיים את התורה, הוא עם הארץ. אדם כזה, כשחזקיהו המלך במלכותו העמיד את הדת על תילה, אז אומר פסוק כזה בדברי הימים. ויומר, חזקיהו המלך אמר לעם, ליושבי ירושלים, אני מבקש ממכם, בואו ונחזק את המצווה מהתורה, לתת מנת הכהנים והלוויים. תיתנו להם את המתנות שהם צריכים לקבל מהתורה. מה המטרה שאנחנו צריכים לתת להם את המתנות האלה? אומר חזקיהו המלך, למען יחזקו בתורת השם, כדי שהם יוכלו להחזיק בתורת השם ולעשות את העבודה בבית המקדש. מדייקים מזה, מחזיקים, יש להם מנת. חזל בדף קוף למד במסכת שלנו, אומרים מהפסוק הזה, אפשר להבין דבר נורא פשוט. כל זמן שבאמת הכהנים מחזיקים בתורת השם, יש להם מנת, הם מקבלים את המנה, את מתנות הכהונה. אבל ולא שאין מחזיקים, אם הם אינם מחזיקים במצוות השם, לא מגיע להם לקבל מתנות כהונה, ובכללם גם חלה. זה מדובר דווקא בחלה שהיא מהתורה, מתבואה של ארץ ישראל. אבל על זה אומרת המשנה, מכיוון שהתבואה כאן זה מתבואת חוץ על הארץ, וניתנת לכל כהן שירצה. אז זה שהפריש את החלה, מותר לו לתת את החלה גם לכהן עם הארץ, ולאו דווקא לכהן תלמיד חכם. אומרת הגמרא, אמר לי אביי, מה אתה בא ומדייק מהמצווה של חלת חוץ על הארץ? שחכמים לא גוזרים גזרה לגזרה. ולכן מה? לכן בשר אוף אתה תגיד שאם אוסרים להעמיד את זה על שולחן אחד ביחד עם בשר, ביחד עם חלב, זה אומר שבשר אוף הוא אסור מהתורה, כי אם הוא רק היה אסור בדרבנן, לא היו אוסרים גזרה לגזרה גם לעלות את זה על השולחן ביחד עם חלב, כי לא גוזרים גזרה לגזרה. סטוען אביי, בואו שימו לב להבדל המאוד דק ביניהם. בשר עוף ובשר בהמה, שתיהם מצויים. יכול להיות שאם חכמים יתירו בשר עוף לשים אותו על השולחן ביחד עם חלב, מאוד מהר אנשים גם יבואו לשים בשר בהמה עם חלב על השולחן. כמו שאנחנו היום יודעים במציאות. ברגע שמשתמשים עם מפה מיוחדת לבשר, אנחנו משתמשים במפה המיוחדת הזאת גם לעוף. למה? יודעים, זה בשר, זה עוף, זה מסתדר בראש ששתיהם זה באותו קטגוריה. אבל ברגע שיתנו לבאדם לשים עוף על המפה החלבית, ויתנו לבאדם לשים חלב גם שם, באדם מהר מאוד יבוא גם לשים בשר של בהמה. למה? כי שתיהם מצויים לו. אז זה, יכול להיות שזה לא נקרא גזרה לגזרה. כי זה באמת מאוד מצוי שמעוף יבוא גם כן לבהמה, כשתיהם מצויים. לעומת זאת, חלת חוץ על הארץ, אם זה בארץ באמת, אם מדובר כאן שאדם עשה ייבוא, הביאו מחוץ על הארץ לארץ צבועה, ואחד המפעלים הלך ושתמש עם זה, עשה לחמים מתבואה של חוץ הארץ, והפרשת חלה, הפרישו ונתנו באמת את החלות האלה לכהנים. עכשיו, כהן מקבל הביתה מהמפעל, גם חלות שעשו הפרשת חלה מהתבואה של חוץ על הארץ, שזה רק מדרבנן חלה, וגם חלות מתבואה של ארץ ישראל, שהפרישו מזה חלה גם כן, והוא קיבל, יש לו בבית את כל, גם סוגי חלות כאלה, גם סוגי חלות כאלה. אתה תגיד, תשמע, חלת חוץ על הארץ, מותר לכהן לאכול אותה ביחד עם ישראל. על שולחן אחד, שלא הישראל יאכל מהחלה, ודאי שלא, אבל ישראל יאכל לאכול מחולין, שזה לא קדושת חלה, והם יכולים לאכול על שולחן אחד ולא חושבים שהם יבואו להתבלבל והישראל יבוא לאכול מהחלת חוץ על הארץ. אז הייתי אומר, תראה, זה ממש דומה לבשר עוף ובשר בהמה. למה? כי הכהן הזה מצוי לו בבית לפעמים חלת שחוץ על הארץ, לפעמים חלה של ארץ ישראל. אם אתה תתיר לו לאכול עם ישראל, שהישראל אוכל חולין והוא אוכל חלה, אתה תתיר לו לאכול חלה של חוץ על הארץ על שולחן אחד, הוא יבוא גם לאכול חלה של ארץ ישראל על שולחן אחד עם אותו ישראל. ואז אפשר לבוא לידי זה שהתחלפו חלות ביניהם, והישראל חלילה יקשה לאכול חלה שזה אסור לאדם שהוא לא כהן. אבל אם אנחנו מדברים כאן על מקרה של חלת חוץ על הארץ, בחוץ לארץ, ששם אין חלות של ארץ ישראל, אז שם כל אחד מבין שגם אם יגידו שמותר לכהן לאכול חלה של חוץ על הארץ עם ישראל על שולחן אחד, הוא לא יבוא לאכול איתו גם חלה של ארץ ישראל, כי זה לא מצוי לו. אז זה מה שאומרת הגמרא. ביש למה ישמיון הנחלת חוץ על הארץ בארץ? אם היו מחדשים לנו שחלת חוץ על הארץ בארץ ישראל, מותר לישראל לאכול את זה עם הזר, עם הכהן. זאת אומרת, מותר לכהן לאכול חלת חוץ על הארץ בארץ, שהוא כאילו השיג חלה מתבואת חוץ על הארץ והוא נמצא עכשיו בארץ, מותר לו לאכול את זה עם ישראל שאוכל חולין על שולחן אחד, אז הייתי אומר, דאיקה למגזר, משום חלת הארץ דאורייתא. פה יש מקום לגזור שבגלל שבארץ מצויים גם חלות של ארץ ישראל, אז לא ניתן לו לאכול אפילו חלת חוץ על הארץ עם אדם שאיננו כהן, כדי שזה לא יגלוש שהוא יבוא פעם בא לאכול עם ישראל חלת ארץ ישראל. ואתה תגיד, ולא גזרינן, שאתה לא גוזר את הגזרה הזאת. אז איקה למשמע מינה, שבאמת לא גזרו גזרה לגזרה, הייתי לומד מזה. תראה, באמת יש פה מקרה דומה מאוד לאוף ובשר, ששתיהם מצויים. פה גם כן, חלת ארץ ישראל וחוץ על הארץ, בארץ שתיהם מצויים. ואתה לא גוזר חלת חוץ על הארץ ורק חלת ארץ ישראל. אז אני אומר, תשמע, באמת לא גוזרים גזרה לגזרה. אני רואה גם שבאמת יש מציאות כזאת שיכול להיות שיתבלבלו, בכל זאת לא גוזרים גזרה לגזרה. אבל הכה, אלא, הנה, אלא, בחוץ על הארץ, אתה יודע למה לא גזרו שישראל יהיה אסור לו לאכול עם כהן שהוא אוכל חלת חוץ על הארץ, יהיה אסור לו לאכול איתו חולין על שולחן אחד? אתה יודע למה לא גזרו את זה? משום דלקה למגזר הוא. אין פה שום גזרה משום איסור מהתורה, כי אין פה בכלל חלה מהתורה בחוץ על הארץ. לכן לא גזרו איסור לאכול ביחד עם אדם שאיננו כהן על שולחן אחד חלה. אבל הכה, פה, גם אם לא גזרו העלאת עוף, עטו אכילת עוף, גם אם לא גזרו את הגזרה הזאת, בכל זאת נגזור, למה? דאישרית ליה לעסוקי עוף וגבינה, עטי לעסוקי בשר וגבינה. פה במקרה שלנו, אתה תתיר לו לאכול, לעלות על שולחן אחד עוף וגבינה, יבוא לאכול עוף וגבינה, תגיד, טוב, זה רק דרבנן. אבל מהר מאוד הוא גם יבוא לעלות על השולחן בשר של בהמה עם גבינה, ויבוא לאכול בשר של בהמה עם גבינה, והבשר יהיה אולי רותח וזה יתבשל, ואז הוא יעבור על איסור תורה. לכן, כאן זה לא נקרא גזרה לגזרה, בזה שאתה אוסר על בן אדם לעלות עוף עם חלב על השולחן. אומרת הגמרא, מתקיף לה רב ששת. בסדר, אתה יודע מה? רב ששת בא מתוך ההסבר הנפלא שהגמרא נתנה, שנכון, אפשר אולי להסביר שבשר עוף אסור רק מדרבנן, ובכל זאת אסרו להעלות את זה על שולחן אחד ביחד עם גבינה, כדי שלא יבואו לאכול בשר בהמה עם גבינה. למה? כי גם עוף וגם בשר בהמה מצויים. עכשיו שואל, מתקיף לרב ששת, גם אם תאמר שבשר שעוף זה מהתורה אסור, ובכל זאת נאמר שזה גזרה לגזרה, למה? כי גם אם בשר עוף אסור מהתורה, הוא אסור מהתורה רק כשהוא, נתבשל עם חלב. אבל אם סתם אתה מערבב בשר עם חלב בלי בישול, אז רק אסור מדרבנן. אז אם כן, סוף סוף צונן בצונן הוא. הרי אם אתה גוזר לעלות בשר עוף עם גבינה על שולחן אחד, גם אם בשר עוף מהתורה הוא גזרה לגזרה, כי בשר עוף צונן עם חלב, נאמר שבאמת זה יתערבב והבן אדם יאכל מהם. מה, הוא עבר עבירה מהתורה? הוא רק עבר עבירה מדרבנן, כי הרי מהתורה אסור לאכול בשר וחלב רק אם הם יתבשלו ביחד. ואתה אוסר לשים אותם על השולחן, כי אתה חושב שהם יבואו לאכול אותם ביחד, אז שוב פעם זה גזרה לגזרה, כי גם על לאכול אותם ביחד בשר עוף עם גבינה הוא מדרבנן. אפילו אם בשר עוף סתם ככה הוא מהתורה, אפילו אם נגיד, אבל פה הוא הרי צונן, הוא לא חם. אז אם כן, אם נגזור לעלות אותם על שולחן אחד, זה שוב פעם גזרה לגזרה. אמר הבעיה, הגזרה היא לא שהם יבואו לאכול שתי חתיכות, עדיין הוא בשר, עם חלב בצונן, לא, החשש הוא שמה יעלה, בהמה, בחלב, באלפס רותח, בתוך סיר חם, שזה באמת בישול, ולכן יהיה פה איסור מהתורה לאכול, אז לכן גזרו גם לא להעלות אותם על שולחן אחד. שואלת הגמרא סוף סוף, גם אם אתה שם פה סיר רותח על השולחן, עדיין זה לא יהיה אסור אם יתבשל בסיר, בכלי שני, אם יתבשל בסיר חלב, אם יתבשל בסיר בשרי, ביחד עם הבשר, יתבשל בזה חלב, זה לא יהיה אסור עדיין מהתורה. למה? אם הסיר הזה הוא כלי שני, דיינו. אם הסיר לא היה אותו סיר שעמד על האש, אלא שפכו מהסיר שעמד על האש לתוך אלפס, לתוך סיר אחר, אז אם יערבבו בו, שהוא בשרי, יערבבו בו חלבי, עדיין זה לא יהיה אסור מהתורה. למה? כי כלי שני אינו מבשל. יש כלל שכלי שני זה לא נקרא בישול כשעושים אותם ביחד. אז אם כן, עדיין זה רק אסור מדרבנן לאכול אותם ביחד, אז למה אתה אוסר להעלות אותם על השולחן? זה כבר גזרה לגזרה. כי גם, מה יקרה? הוא יעלה אותו על השולחן, אז אולי יבוא לאכול. אם יבוא לאכול, הוא יאכל סך הכל דבר שאסור מדרבנן. אז למה אתה עושה גזרה לדבר שהוא מדרבנן? אלא אומרת הגמרא, הגזרה היא לא באמת שמה יבוא לאכול בשר שיתבשל עם חלב בכלי שני, אלא גזרה שמה יעלה באלפס שהוא ראשון, שהוא כלי ראשון, ואז אם החלב יתערבב עם אותו בשר, אז זה יהיה ממש בישול, זה יהיה אסור מהתורה, לכן אסור לעלות על שולחן אחד, חלב ובשר יחד, כדי שלא יבואו לאכול אותם כשמתבשלו בכלי ראשון. עכשיו אנחנו עוברים למשנה הבאה. המשנה הבאה מביאה את אותו עניין שלמדנו במשנה הקודמת לגבי שבשר של עוף. למדנו שבשר של עוף אסור להעלות אותו על השולחן. לא רק אסור לאכול אותו, גם אסור אותו להעלות על השולחן. והיה פה המשנה שזה תלוי מחלוקת הנעים. העוף, לפי דעת בית שמי, עולה עם הגבינה על השולחן. ורק אינו נאכל ביחד עם הגבינה. דברי בית שמי. וזה בעצם חולק על מה שאמרנו במשנה הקודמת, שגם בשר של עוף אסור לעלות על השולחן ביחד עם גבינה. ובית הלל אומרים, לא עולה. אסור לעלות בשר של עוף עם גבינה על השולחן, וגם אינו נאכל עם הגבינה. אז זה בעצם מה שלמדנו במשנה ההיא, ולדעת בית הלל, שבית הלל פה מחמירים. לפי בית שמאי מותר לעלות עוף עם גבינה על שולחן אחד, ובית הלל אוסרים את זה, זה מחמירים. בדרך כלל אנחנו רגילים שבית הלל מקלים, אז לכן אמר רבי יוסי, זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. נכון, האמת היא שזה ברור לנו שזה ככה. שאת השאלה מה צריך להגיד שבית הלל פה מחמירים. אנחנו לבד מבינים שבית הלל מחמירים. במשנה לא כתוב שום דבר אם אי אפשר להבין אותו. לא כתוב שום דבר אם אפשר להבין אותו בלי שהוא היה כתוב. המשנה תמיד נותנת לנו להבין כל דבר, ואם יש משהו שאנחנו יכולים להבין בלי שזה יהיה כתוב, המשנה לא כותבת אותו. היא נותנת לנו להבין את זה לבד. פה שזה כתוב, הגמרא תכף תשאל באמת למה צריכים להגיד שזה מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. למה צריך להגיד שרבי יוסי אומר את זה? באיזה שולחן אמרו? בשולחן שאוכל עליו. דווקא שולחן שיושבים סעודה ואוכלים, אז אסור לשים שם בשר בחלב על השולחן אחד. אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל, אם זה נאמר על השיש, מה שהיום אנחנו קוראים, מקום שמארגנים שם את האוכל, שולחן ששם רק מסדרים את התבשיל, זה, אין בזה בעיה, נותן זה בצד זה ואינו חושש, לא חוששים שמה יבואו להזיז בשר או חלב רותח, וזה יבוא לבשל בשר בחלב. שואלת הגמרא את השאלה שעליה התמקדנו כשלמדנו את המשנה, מה בא להוסיף רבי יוסי שאומר שזה שאסור לעלות על השולחן בשר עוף עם חלב, זה חומרה של בית הלל יותר מבית שמאי. רבי יוסי היינו תנא קמא, רבי יוסי בעצם לא מוסיף שום דבר על דברי תנא קמא. וכי תימא אכילה גופה היא קביניו, וכי תאמר שבאמת הם נחלקו האם מותר לאכול בשר עוף מחלב ובית שמאי מתירים את זה? וכאמר תנא קמא בהעלאה כמפלגי, באכילה לא פליגי. תנא קמא אומר שלאכול ודאי שאסור לאכול עוף בגבינה. כל השאלה היא האם מותר לעלות עוף עם גבינה על שולחן אחד או לא. ואמר לרבי יוסי אכילה גופה מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, שלפי בית שמאי מותר לאכול בשר עוף עם חלב. זה מה שאתה רוצה להגיד שמתכוון רבי יוסי לומר? והתניא רבי יוסי אומר, רבי יוסי בא ואומר באופן כללי, יש היה דיון שלם איזה מקרים, איזה מקרים יש בכל המשניות ובברייתות שבית הלל מחמירים יותר מבית שמאי. אז חכמים מביאים כל מיני מקרים, אבל רבי יוסי אומר, לא כל המקרים שאתם אומרים אני מסכים איתכם, אלא שישה דברים, זה באמת אני מסכים, שזה מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. ואז הוא מביא את אחד מהדוגמאות, לא משנה כרגע כל הדוגמאות, אחד מהדוגמאות שמביא, וזו אחת מהם, עוף עולה עם הגבינה על השולחן, ואינו נאכל דברי בית שמאי, לפי רבי יוסי. רבי יוסי גם מודה שבית שמאי סוברים שהוא לא נאכל, אז הנה פה כבר יש לנו ראיה, שלפי רבי יוסי, גם לפי בית שמאי אסור לאכול בשר עוף עם גבינה. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. בכל אופן רואים שרבי יוסי סובר בדיוק אותו דבר כמו שתנא קמא אמר, שלאכול בשר עוף עם חלב אין על מה לדבר, ודאי שאסור. כל השאלה, המחלוקת ביניהם, זה אם מותר לעלות אותם על שולחן אחד, שלפי בית שמאי מותר ולפי בית הלל אסור. שאת השאלה אם כן מה מוסיף רבי יוסי על דברי תנא קמא. אלא אומרת הגמרא כמשמע לן, המשנה רוצה ללמד אותנו. בהתחלה כשאמרו את דברי התנא קמא, שכחו לומר מי זה שאומר את דברי תנא קמא. לא זכרו לומר את השם שלו. בדרך כלל יש את הדעות שתמיד שומרים סתם משנה מתכוונים אליהם. אבל כאן רוצים להגיד דעה של איזשהו טענה ושכחו להגיד את השם שלו. אז אקמה שמלן, לכן בסוף כשבאים ואומרים רבי יוסי אומר, רוצים ללמד אותנו, מה תנא קמא רבי יוסי? מי היה שיטה של תנא קמא? זאת הייתה שיטתו של רבי יוסי. וזה בא ללמד אותנו גם כן חידוש מאוד גדול, וכל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. כשאנחנו מביאים שמועה ואנחנו אומרים מי זה שאמר את ההלכה הזאת, אומרים את זה בשם בעל השמועה, זה מביא גאולה לעולם. שנאמר, בתומר אסתר למלך, בשם מרדכי. כשמרדכי שמע את שתי המשרתים של המלך אחשוורוש, מלך פרס, הוא שמע אותם מתלחשים ביניהם לבוא ולתת סם המוות להרוג את אחשוורוש, והוא הלך ואמר את זה לאסתר, ואסתר אחרי לספר את זה לאחשוורוש, היא אמרה את זה בשם מרדכי. עכשיו, מה בסופו של דבר היה התוצאה של זה, שאסתר אמרה את זה בשם מרדכי? שמזה הגיעה הגאולה מהגזרה של המן. המן שרצה להשמיד את כל היהודים בגזרה שעליה אנחנו חוגגים את חג הפורים, אז שם התגלגלו העניינים בעקבות זה שאסתר אמרה בשם מרדכי שבכתב התרש רוצים להרוג את אחשוורוש. זה נרשם בספר הזיכרונות שצריך להכיר טובה למרדכי היהודי, ואז באותו לילה שנדדה שנת המלך הוא לא הצליח להירדם, קראו לפניו מתוך הספר, ואז הוא נזכר באמת שצריך להחזיר טובה למרדכי, ואז כשהמן היה בחצר קראו לו, ואז הגיע התגלגל כל העניין ש הוא כיבד את מרדכי, ואז בעקבות זה גם כן הגיעה כל הגאולה, שאם מזר היהודי מרדכי, אשר החילות הלימפו לפניו, נפול טיפול לפניו, מאז התחיל כל, התהפכו לגמרי כל הגזרות, והפכה להיות הגאולה הגדולה של עם ישראל. אז מאיפה זה הכל התחיל? רק בזכות זה שאסתר אמרה בשם מרדכי את הבשורה הזאת, את העדכון הזה, שיזהר לו לאכול מה שנותנים לו בכתם ותרש. אז לומדים מכאן שכשאדם אומר דבר בשם אמרו, הוא יכול להביא גאולה לעולם, בזכות זה שאתה אומר את השם, אז יגיע בסוף הגאולה. מה באמת אבל הקשר, למה הקדוש ברוך הוא באמת גלגל, שבזכות זה שאסתר אמרה בשם מרדכי, הגיע הגאולה לעולם. יש אחד מהספרים של המהר"ל, הוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא הביא את הגאולה במצרים, היה לו מאוד חשוב שעם ישראל ידע שהגאולה באה על ידי הקדוש ברוך הוא. היה חשוב מאוד לקדוש ברוך הוא שידעו שהגאולה באה על ידי הקדוש ברוך הוא, וידעו כי אני השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שידעו שהוא זה שהביא את הגאולה, וזה לא איזה מנהיג קריזמטי, משה רבנו הצליח לגאול אותם. לא, זה הכל היה על דבר השם. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל מהמן הרשע, איך הוא יגאל אותם? אם יהיה איזה מנהיג מסוים שיגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, והוא לא יאמר, הוא לא יצטנע ויאמר דברים, לא, זה לא אני, זה מישהו אחר עשה. אחד כזה, לא, אי אפשר להביא את הגאולה על ידו, כי גם כשיבוא הגאולה, הוא לא יספר שזה בא על ידי ניסים של הקדוש ברוך הוא, אלא הוא יגיד כל הזמן, זה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לכן הקדוש ברוך הוא מחפש דווקא כאלה מנהיגים, שאומרים כל דבר בעזרת השם, אומרים כל דבר שהקדוש ברוך הוא זה שעושה, ואז על ידם יגיע הגאולה, והקדוש ברוך הוא יקבל בסופו של דבר את מה שהוא רוצה, שאנחנו עם ישראל נדע שהוא זה שגאל אותנו, ואנחנו נדע להודות לו ולקיים את מצוותיו. עד כאן השיעור על דף קוף דלת.